ברוכים הבאים לפינה עברית, כנרית גרין. היום ברצוני לספר על זיכרונות מצפון אפריקה של דוקטור פנחס קציר, שפעל להברחת יהודי מרוקו לישראל. בשנת 1974, מיד אחרי אסון מעלות, החליט דוקטור פנחס קציר לעבור לגור בעיר הצפונית מתוך ציונות. תחושת השליחות היא גם זו שהביאה אותו לפני יותר מחמישה עשורים לגור בדירה קטנה בקזבלנקה ולארגן כאיש מוסד את המפעל להברחת יהודי מרוקו לישראל. בגיל 83 בביתו במעלות הוא זוכר כל פרט מעברו ומסיפור חייו שנשמע כמו מותחן ריגול. לפני יותר מחמישה עשורים היה דוקטור פנחס קציר שותף לאחד הפרקים הפחות ידועים בתולדות המדינה. סיפור עלייתם ארצה של יהודי מרוקו בשנות ה-50 וה-60. פעל קציר במרוקו כסוכן בשליחות המוסד הישראלי, והיה שותף בהברחת עולים ממרוקו למרסיי, צרפת ומשם לישראל. פרטים רבים הקשורים בפעילות זו היו חסויים כל השנים, וחלקם לא נחשפו עד היום. בביתו בשכונה השלווה במעלות קציר עדיין מתרגש כשהוא מספר על הימים שבהם חי בקזבלנקה. חלק מהפרטים אולי תשתשו, אבל התמונות חיות בזיכרונו ממש כמו אז. הוא מספר עליהם כמו פרק במותחן ריגול. כסוכן חשאי שלקח חלק במזימות בינלאומיות והיה בעל זהות כפולה ומשולשת, הוא זוכר את כל השמות הבדויים ששימשו אותו. זוכר את כתובות הדירות שהחליף בעיר הגדולה ביותר במרוקו, ואת כל הפעמים שבהם נאלץ להימלט מהמשטרה המקומית. הוא מספר, הייתי בן 22 כשהצטרפתי לשורות המוסד. הם חיפשו דוברי צרפתית, ידעתי את השפה כי למדתי בבית הספר אליאנס, והייתה בי גם תחושת שליחות. במהלך שירותי במרוקו החלפתי שלושה שמות. בסיפור הכיסוי היה שאני אזרח צרפתי שחי במרוקו. הוא מספר, הייתי היחיד בין השליחים שלו היה עדיין בעל משפחה. מספר קציר, לכן נשארתי במרוקו במשך 4.5 שנים, בזמן שהשליחים האחרים התחלפו בכל שנתיים. אולי בגלל משך הזמן הארוך שבו הייתי שם, היה חשש גדול יותר שתפס, ואכן כמעט שנתפסתי מספר פעמים, הוא מספר. חלק מפרשיות מרוקו שבהן היה מעורב, מופיעות בסרט נפצע מורל, המספר על שלושה סוכני מוסד שפעלו במרוקו בשנות ה-60 בשליחות המוסד הישראלי. השלושה היו דוד ליטמן, שם צופל מורל, שהתגורר בשוויץ ונפטר בינתיים, גד שחר, שכינויו ג'ורג', חבר קיבוץ רגבים, ופנחס קציר, שם צופל ז'אק. הסרט צולם ב-2006. כששלושתם חזרו למרוקו, הם נסעו כקבוצת תיירים, אך בעצם חזרו אל סמטאות המלאך, הגטו היהודי בקזבלנקה, כדי לשחזר את פעולת העלייה המחתרתית ההיא של המוסד, שבמהלכה הבריחו 530 ילדים יהודים לשוויץ ומשם לישראל. הרעיון היה להוציא לקראת הקיץ ילדים יהודים ממרוקו, כאילו מחופשת הבראה בשוויץ, ומשם להבריחם לישראל, שחזר קציר. שליחה שלנו, אישה יפה וטועת לב בשם גברת קורצ'יה, הלכה לבתי ההורים ושכנעה אותם לתת לילדים לנסוע. ביוני 61 הילדים עלו על האונייה איונה אס-אס. הם היו לבושים בגדים יפים והחזיקו בידיהם את דגלי מרוקו. עם חלקם נשארתי בקשר מסביר. הפסקנו את המבצע כשאישה המוסלמית הבחינה בתנועה סביב המשרד שלנו, שאליו הגיעו ההורים כביכול כדי לרשום את הילדים לחופשה בשוויץ. האישה הבינה שמדובר בעלייה לישראל. היא הקימה צעקות שהגיעו לאוזניו של מישהו במשטרה, ונאלצנו להפסיק את הפעילות. הוא מספר שלעיתים יצא למרקש ולטנחר במסגרת מבצעים מיוחדים. היו לי שני תפקידים, הייתי איש מודיעין ואיש העורף הציבורי, הממונה על הכרת הקהילות. בתפקיד זה עמדתי בקשר עם דוד עמר, שהיה מזכיר מועצת הקהילות היהודיות, ועם סגנו יצחק חליווה. בכל שבוע קיבלתי דיווח על הבעיות והקשיים. יהודי המלאך היו בצורה סבירה בדרך כלל. אבל לפעמים היה חליפה שהכביד עליהם את ידו. בכפרים היו מקרים לא מעטים שבהם איש מוסלמי לקח את שכנתו היהודיה כאחת מנשותיו, הלך איתה לקאדי והיא אולצה להתאפלה. אבל לב העבודה היא בהפרחת העולי. עמדתי בראש מנגנון שאלה לישראל 50,000 יהודים. הכנו עוד 43 יהודים לעלייה, וחוליית החוף שלנו עזרה להם להגיע מהסירות הקטנות אל האונייה. זו הייתה האונייה אגוז שטבעה בקרבת מצרי גיברלטר בעקבות סערה בים. מפקד המסגרת, המחתרת היהודית שפעלה בצפון אפריקה, אלכס גחמון, ניסח כרוז שבו כתב מי לדעתו גרם למות העולים היהודים. לקחתי את אחד הכרוזים, עטפתי אותו בעיתון יומי מקומי, ושלחתי אותו בדואר אל העיתונאי ז'אן לקוטיה, במערכת למונד בצרפת. הכרוז פורסם בכל העולם, והעיתונות בצרפת דיווחה על אסון אקסודוס החדש. הוא זוכר את תחושת חוסר האונים בעקבות האסון. איבדנו שם איש שלנו, הלכותן חיים צרפתי, וכמובן עולים רבים, והיינו עובדי יצות. גחמון שאל איך נוכל להמשיך במשימה כשאין אפשרות להוציא יהודים לים התיכון. הוא כינס ישיבת מטה אצלי בדירה ואמר שיש אפשרות להגיע לסכם עם המרוקאים. הדעות היו חלוקות ובסופו של דבר החלטנו בעד. השלטון המרוקאי דרש שנשלם למלך קרוב ל-200 דולר תמורת כל יהודי שיצא ממרוקו עם מטען שיבחר לקחת איתו. באותם ימים מינו אותי למנהל סניף מרוקו בארגון היאס, ארגון יהודי אמריקאי לא ציוני. הדבר הראשון שעשיתי בתפקיד זה היה להכין נוסח של פספורט קולקטיבי. בעמוד הראשון כתבתי שהפספורט זמין לכל המדינות מלבד ישראל. אנשי המשטרה ראו את חותמת המלך שהתנוססה שם ואת האישור לקחת מטען. לקח להם זמן לגלות את התרמית. הוא מתאר מגורים בחדר צנוע שהפריט החשוב ביותר בו היה מכונת הכתיבה הקטנה שבאמצעותה הדפיס את שהוטל עליו במסגרת עבודתו. חייתי בסקפנות ונזהרתי שלא ליצור קשרים עם השכנים. דיברתי עם כמה שפחות אנשים. כראש שלוחת המודיעין של המסגרת במרוקו הייתי מרוכז כל כולי במשימות שעבדו בפניי. פעם בשבוע הדפסתי את הערכותיי, צילמתי את המאמר שחיברתי ושלחתי את הסרט לפריז בדרכים שונות ומשונות. הגעתי למרוקו לראשונה בסוף 1958, ושנה לאחר מכן התקיים שם מפקד אוכלוסין. כשהפוקדים הגיעו לשכונה שבה התגוררתי, בקזבלנקה, קיבלתי הוראה לקחת את חפציי ולעזוב כדי שלא הופיע ברשומות. ארזתי את מכונת הכתיבה בארגז קטן, ובידי השנייה אחזתי את שאר החפצים שלי. ולמרות כל אמצעי הזהירות, כשיצאתי מהבניין ראיתי מצד שמאל מכונית שחורה ובה כמה פקידים מתקרבת אליי. לא לקחתי סיכון, עברתי מהר לצד השני של הרחוב ונכנסתי לחושה שבה הייתה במקרה חגיגה של איכרים צרפתיים. ברגע שיכולתי מהרתי ללכת משם. מקרה נוסף שבו כמעט נתפסתי הרע כשהלכתי לקונגרס של איגודים מקצועיים שלו הגיעו גם נציגים ממדינות אפריקה שהיו ידיעים בתמיכתם בכיוון הנאציריסטי. הלכתי כדי להקשיב, מכיוון שבין היתר ניסינו לעקוב אחר שינויי העמדות והאסלאמיזציה. נכנסתי לאולם והתיישבתי במושב הקיצוני בשורה האחרונה, כדי שאוכל להימלט במקרה הצורך. מאחוריי ליד הקיר ניצב גבר קריח, והרגשתי שהוא עוקב אחריי במבטם. עזבתי את האולם, עשיתי עיקוף והגעתי לרחוב רחב, וכשעצרתי לרגע ליד דוכן העיתונים פתאום ראיתי את הבחור ההוא מהעולם כשהוא חוצה בצעדים גדולים את הרחוב כדי להקדים אותי. חיפשתי את אפשרות ההתחמקות הקרובה, פניתי ימינה ומצאתי את עצמי מול בית קולנוע צרפתי. קניתי כרטיס להצגה יומית שכמובן לא נשארתי לראות, אלא יצאתי מבית הקולנוע אל שורת בתי קפה. רק לאחר שעברתי כמה מהם, הרגשתי מספיק בטוח כדי לזכור טקסי ולהסתלק משם. הפעם השלישית שבה כמעט נתפסתי, הוא אומר, הייתה כשסייעתי להגיע להסכם חשאי עם המלך להתיר ליהודים לצאת ממרוקו תמורת ערבות. נהגתי במכונית זכורה לכיוון רבת. כנראה הייתי מעט זכוח ונהגתי קרוב מדי למרכז הכביש. פתאום הופיע מולי מסעית גדולה, התנגשה ברכב שלי והעיפה אותי אל אספלט. כשהמשטרה הגיעה, התבקשתי למסור את רישיון הנהיגה שלי. השוטרים ביקשו גם את נייר שכירת הרכב, ונחלצתי מהם בשן ועין. לשאלה אם היה לו פחד, הוא אומר, לי לא היה פחד. הייתי צעיר והייתה לי עבודה לעשות. העולים הפליגו מקזבלנקה למרסיי, למחנה ארנס ומשם לישראל. בתחילה הלכתי בעקבות הקשרים של קודמיי בתפקיד, עד שיצרתי גם קשרים משלי. כולם נהגו לצאת פעם בחודשיים לארבעה ימים כדי להיות עם המשפחה. ואני נשארתי בקזבלנקה, כי הייתי ערירי. את מועד החופשה שלי כיוונתי לחודש האחרון של הלימודים בסורבון. שם הייתי רשום כסטודנט. הגעתי לפריז לגיחות קצרות בלבד, אבל את תעודת השומע החופשי שלי מהפקולטה למשפטים שם, שהוצאה בשנת 58, אני שומר עד היום. קציר נולד ב-1936 בחיפה, למשפחת קריץ שעלתה מפולין ואוקראינה. בטרם התגייס למוסד הוא למד משפטים באוניברסיטה העברית ונבחר ליושב ראש ההסתדרות הסטודנטים בירושלים. על שירותו במוסד לא התראיין מעולם. לשאלה מה ידעה המשפחה, הוריי לא החצינו רגשות. אחותי אילנה סיפרה לי רק שנים לאחר מכן על חרדתם מכך שנסעתי לחיות במדינה ערבית. איך התייחס השלטון ליהודים? אמרו על המלך מוחמד החמישי, מלך מרוקו שהוא טוב ליהודים, אבל המציאות הייתה שונה. מנעו מיהודים להירשם לאוניברסיטאות במזכרת הנומרוס, קלאושוש, והיו גם דברים חמורים בהרבה. הביטחון המצרי הזהיר את הביטחון המרוקאי מפני היהודים, ושלטונות מרוקו הגבירו את הפיקוח על מוסדות יהודיים. ההתנגלויות ליהודים התרבו. באחד הימים ראו נערים שהולכים ברחוב בעקבות הרבי שלהם והכניסו את כולם לכלא. זקנו של הרב נתלש באכזריות והילדים גורשו הביתה, אבל סרבו ללכת להשאיר את הרב כלוא. ככל שהמשימה במרוקו הייתה מורכבת, אומר קציר, בבוא הזמן הפעילות הסתיימה בפשטות ובשמחה. הוא השלים דוקטורט במשפטים, התחתן, הקים משפחה ועבד שנים רבות כיועץ משפטי למועצות הפועל. לימים התאלמן ונישא בשנית. לו ולרעייתו אתי יש 6 ילדים, לכל אחד מהם בנפרד, וכן ילדים משותפים ו13 נכדים. למעלות הם הגיעו לאחר הפיגוע מוכר כאסון מעלות, שהתרחש ב-1974, כשחוליה של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין רצחה 26 בני אדם, בהם 22 תלמידים מצפת, ששהו בבית הספר נתיב מאיר במסגרת הטיול השנתי. באנו למעלות מתוך ציונות, הוא אומר. אנשים החלו לעזוב את העיר, ואנחנו דווקא רצינו לחזק את העיר היפה בגליל. עזבנו את חיפה ובאנו לכאן. אני משמש עד היום יושב ראש כבוד של ברית יוצאי מרוק בישראל, וגם של ארגון המחתרת והפלה. יחד עם זאת, אני אדם פשוט. המדינה נתנה לי משימה, מילאתי אותה ויצאתי בכבוד. ובאישיות כל כך ענווה ומיוחדת אנו נפרדים, ולהתראות בתוכניתנו הבאה. היי 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 היי